חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
צהריים טובים, תומר לוי, מה קורה?
צהריים טובים, יגאל גולדשטיין. לא היה פנדל.
לא היה פנדל.
לא היה פנדל.
אתה, אחלה שם. אתה תנסה?
אחלה שם.
אין לנו עדיין שם?
יש לנו שם, לא היה פנדל, זה אחלה שם. סליחה.
ערד, ערד, ערד רוצה חדר החדשות. ערד רוצה את השבלוניות,
את הבינוניות. מה זה?
חבר'ה, יום שמח היום.
זה השם של הפודקאסט.
יום שמח היום, יום רביעי.
זה לא חדשות הספורט.
יום רביעי, יום שמח היום. אתה יודע למה זה יום שמח היום?
למה?
כי קיבלנו עכשיו את המייל של נועם, והוא כתב שיש אטרקציה בחדר האוכל, יש פריקסה.
פריקסה. מישהו, אתה יודע מה זה פריקסה, אני מקווה.
מה זה פריקסה?
קודם כל זה מאכל טוניסאי.
ברור שאני יודע, אקסמת, עכשיו יש בזה משהו, נו. אני אחרי כמו אחד שלא יודע מה זה פריקסה.
בעיקרון, אם זה על פי by the book, אז זה צריך לבוא עם אריסה, עם טונה, עם תפוח אדמה, ביצה וחתיכת לימון.
לא חתיכת לימון, יש גם ממרח לימון.
שמים לימון, המרוקאים, הטוניסאים שמים לימון.
אוקיי.
אם זה by the book, בואו נלך נראה.
אתה יודע איזה שחקן הכי אוהב פריקסה?
מי?
אני שואל אותך.
איזה מה?
איזה כדורגלן הכי אוהב פריקסה?
נראה לי כולם.
כנראה. טוב, לא, לא, לא היה לי תשובה לשאלה, סתם העליתי שאלה.
נראה לי כולם, סמוך עליי.
אז תודה רבה לנועם עם הפריקסה, עם הבשורה הנהדרת הזאת, וככה אפשר להתחיל את הפודקאסט, שאנחנו יודעים מה
מחכה לנו. אני עושה את הפריקסה, את הפריקסה צריך לדעת לעשות, זה לא...
מתגנים את זה, שמן עמוק.
גם הלחמניה, בדיוק.
זה כמו ספינץ' סוג
של... גם הלחמניה, היא צריך לדעת איך לעשות אותה, זה לא לחמניה רגילה, בוא נראה.
צריך לתגן את זה בצורה מסוימת, זה אומנות.
זה מלא שמן.
סוג של אומנות.
זה לא הכי בריא, אבל פעם בשווה.
יאללה, טוב, סגרנו, אז אחרי זה אנחנו נפגשים לפריקסה.
וזיתים גם, אפשר לשים גם זיתים.
נכון, גם זיתים, טוב.
כן.
שחורים. יאללה, בוא נתחיל עם הנושאים שמעניינים באמת. טוב, תומר, ידיעה מה של הדקות האחרונות שנמצאת באתר ערוץ הספורט, בני סכנין מחליטה לתבוע את הפועל תל אביב, בסך של יותר ממיליון שקלים על דמי ההשבחה על אייב גנאים. קודם כל צריך להסביר למה היא טובעת, את הפועל תל אביב. יאב גנאים בעצם הוא שחקן ששייך לבני סכנין, למרות העובדה שהוא סיים שם את החוזה שלו, הוא גדל לבני סכנין, הוא שיחק שם לאורך כל הקריירה שלו, על פי חוקי וופה, פיפה כמובן, עד גיל 24, השחקן נמצא תחת הקבוצה, על אף שהוא מסיים את החוזה שלו, גם זה בגיל 24. אממה, הוא יכול ללכת ולחתום לחול, לחתום בחול בחינם, וגם אפילו לחזור לארץ בחינם, במידה והוא משלים עונה שלמה מעבר לים. מה קרה בפועל? הוא חתם בו אקטובה הקזח, יצחק שם רק חצי עונה, חזר לאחר חצי עונה לישראל, והלך חתם בהפועל תל אביב. אלא שבסכנין טוענים שבהפועל תל אביב לא דיברו איתם על דמי השבחה, לא ניסו להגיע איתם לאיזשהו הסדר, ובעצם חתמו שם. אני לא יודע מה קורה בין השחקן לבין הפועל תל אביב.
איך צריכים להרגיש עכשיו בהפועל תל אביב?
מה זאת אומרת?
שגם קנו את השחקן וגם עכשיו טובים אותם על זה.
אז אתה לא מבסוט על ה... אתה לא... זה ביקורת עכשיו פה, ביקורת כפולה. בקיצור, יצטרכו להגיע פה לאיזשהם הבנות. סכנין שכרה את ניר ענבר, עורך הדין אולי מהבכירים בתחום הזה.
אחד הבכירים בתחום.
רציני מאוד, אם לקחו אותו, סימן שיש להם קייס אמיתי.
ניר ענבר שפעם עבד בהפועל תל אביב.
יפה. בתור
יועץ משפטי.
יפה. לא, לא, אתה יודע, עם איזה הנהלה? אתה יודע כמה הנהלות עברו
לא,
שם?
לא, ברור, לא עם הנהלה הנוכחית.
בקיצור, הפועל תל אביב צריך להגיע...
אחד הבולטים בתחום דרך אגב.
נכון, הפועל תל אביב צריך להגיע לאיזושהי פשרה אל מול סכנין, סכנין כמובן לא מתכוונים לוותר, אבל אתה יודע, זה ההתחלה. בשורה התחתונה יש פה אולי גם שיעור מעבר למקרה הנוכחי הזה. כלומר... אנחנו יודעים שיש כל מיני עניינים של דמי השבחה וכדומה, אז גם לנו לחובבי הכדורי, גם לנו לאנשי התקשורת, וגם לשחקנים וגם לקבוצות האחרות. איך צריך להתנהל, ואם לא מתנהלים לפי 1, 2, 3, מגיע הכנס, בסופו של, מגיע התביעה בסופו
כן,
של דבר.
כן, נלך לבוררות, תפתרו את זה שמה, ואני אומר לך עוד פעם, מעניין איך מרגישים בפועל תל אביב.
הבנתי. זו הביקורת המרומזת שלך, תומר לוי.
שמע, הם הביאו שחקן. שברמה האישית אני מאוד מאוד אוהב אותו, כן?
אנחנו מכירים אותו הרבה שנים, אני מסקר אותו הרבה שנים.
הוא לא מספק כרגע את הסחורה. כמו, צריך להגיד, רוב השחקנים בהפועל תל אביב לצורך העניין. ועכשיו, גם מעבר לזה שהם קנו אותו, הם גם עכשיו נכנסים לתביעת בוררות מול סכנין שהם לא לקחו בחשבון. אתה יודע, זה מבאס. מבאס.
מה הניוז הכי עדכני שלך לפני שאנחנו ככה ממשיכים בענייני הדיומה?
קודם כל באר שבע אנחנו מפרסמים ממש בחצי שעה האחרונה, וכבר ראיתי שגם באתרים אחרים זה עלה, על אספה מאוד סוערת של אליניב ברדה, שאנחנו לא רגילים לאספות האלה, בטח לא אחרי משחק, זה חריג מאוד. בתוך חדר ההלבשה ביום שני בלילה, בסמי אופר, בצעקות, ממש בצעקות על השחקנים. עניין הגישה עולה שם בצורה מאוד חריפה. מעביר לשחקנים שעם גישה כזאת אי אפשר לשחק בהפועל באר שבע. שיחה לא קצרה, גם לא ארוכה, אבל המסר מאוד חד ומאוד ברור ובצעקות. ברדה לא נוהג בדרך כלל לדבר בכלל עם השחקנים אחרי משחקים, גם אחרי הפסדים, אבל גם במסיבת עיתונאים הוא התייחס לעניין של הגישה, וכנראה שלא חסך ביקורת בלשון המתה, אני אומר את זה, גם מהשחקנים עצמם ישר אחרי המשחק, ואני מתאר לעצמי שכל ההרכב החסר שיש לו מול אשדוד, יכול להיות שהוא יעשה גם שינויים מקצועיים בלי קשר. כעס גדול גם על בריירו, כמובן, אדום שלישי, אדום מטופש.
מה מתכוון לעשות במועדון בעניין של בריירו?
הם הכנסו אותו, ואני חושב שגם צריכים לעשות שיחה עם לופז. שמה, זה כבר, אתה יודע, אני צריך שתלט על שחקן. שחקן טוב, שחקן לא טוב מקצועית, אני בכלל לא נכנס לזה. ברור שהוא שחקן טוב בהפועל באר שבע.
מה, זה ברמה של ג'וסווה?
זה לא בהתנהלות שלו, כאילו יריקות, זה חדר הלבשה, אבל אתה לא יכול בכל משחק להיות אחד שרב עם כולם. הוא רב מול הפועל חיפה עם השחקנים, עם המאמן, עם ההנהלה, עם הספסל של הפועל חיפה, באיזשהו שלב לדעתי הוא רב עם העמודי חשמל בסמי אופר. כאילו באמת, זה חוזר על עצמו משחק אחרי משחק. חבר'ה, תהיו יותר מפוקסים במשחק. זה לא יכול להיות שזה מגיע לרמות כאלה כל פעם מחדש. ואז פתאום בריירו עם אדום שלישי ואדום הכי מטופש שיש. אגב, אני לא בטוח שהאדום, אני אומר חד משמעית, זה לא דחיפה של אדום, אבל הוא קיבל את האדום כי הוא נגרר לסיטואציה הזאת, בכלל תומר יוסף יפיל אותו ככה בפח. אז חבר'ה, בואו, אתם שחקים בפועל באר שבע, אתם שחקנים עם ניסיון, זה לא יכול להיראות ככה, עם כל הכבוד. ואני מתאר לעצמי שגם בעניין הזה ברדה ייכנס בהם.
יפה, יפה, יפה מאוד. טוב, לפני שאנחנו, אני אוהב ככה לעבור לפי סדר כרונולוגי של המקומות בליגה, ומקלתי במקום הראשון, אבל לפני זה ניגע בעניינים אחרים. נזלוג. קמרה, השחקן של הפועל חיפה, שלא עלה עם חולצה לזכרו של דוד ססון.
דוד ססון, כן.
דוד ססון.
יש לי סיפור מאוד מעניין על הקטע הזה.
אז זה הזמן. פשוט.
אז תקשיב.
לפני שאני אגע בהתנצלות שלו, תן לנו את הסיפור.
קודם כל, אנחנו היינו שם, בלי להיכנס לשמות, מספיק עיתונאים מנוסים מאוד בתחום הספורט שהיו במשחק הזה של הפועל חיפה מול הפועל באר שבע. נגמר המשחק, אנחנו נכנסים לחדר, למסיבת עיתונאים, והיה סטודנטים של ספורט פאנל במסיבת עיתונאים, שבאו למסיבת עיתונאים. ולפני הזה, דיברתי איתם לפני המשחק, ואמרתם שכל אחד ירשום לו שאלה אחת, ותשימו לב לדברים שקורים במשחק עצמו, שתבואו מוכנים. כשנכנס בא אליי בחור, הוא אומר לי, תשמע, זו השאלה שלי, תגיד לי אם זה מתאים. אני מסתכל על השאלה, למה כל שחקני הפועל חיפה עלו עם חולצות לזכרו של דוד ססון, ורק קמרה לא עלה עם החולצה. עכשיו, לא אני ולא אף אחד אחר שהיינו באצטדיון, צריך להגיד, לא ראינו את זה. לא שמנו לב לזה, לא גילינו ערנות לזה, וזה סיפור ענק.
רגע של אמת עם תומר לוי.
כן, סיפור ענק, ילד שבאמת גם, אולי אני אקח קצת קרדיט, לקח את הדברים שאני אמרתי גם בשיעור וגם בזה, ואימץ אותם.
עכשיו אתה טועה, עכשיו אתה כאילו לא לוקח, אני לימדתי אותו.
והביא סיפור שאף אחד לא ראה במגרש, ושפו גדול, ואתה יודע, מלא כותרות מזה, ואני באופן אישי עכשיו, מעבר לזה, אם אנחנו מתייחסים לסיפור עצמו, שכמובן התחלנו לעבוד עליו ולהעיף אותו לאתרים, וגם פריצת שידור עשיתי על זה והכל, אני באופן אישי מעלה אותו על המטוס הראשון הביתה. אני חושב שנמאס לי כבר מהדו-פרצופיות הזאת של...
כן, אבל אתה לא יכול לעשות פה איפה ואיפה.
זאת אומרת?
כי אתה זוכר בזמנו את הפרשה של שחקני מכבי חיפה עם השלטים? יפה.
ברור.
גם אז הם התנצלו, וההתנצלות הייתה די דומה.
אגב, לא כולם התנצלו. סק לא התנצל.
מה זה כולם? הוא היחיד.
בסדר.
הוא היחיד שלא התנצל.
כמה היו? חמישה? חמישה על דעתי.
שרי, קורנו, פיירו, סונגרן.
וכן, אולי שכחנו עוד איזה מישהו.
סק, לא, לדעתי זהו. לדעתי זהו, אני לא זוכר. תעלה אותו. איתנו עכשיו על הקו גם האור לוי, בנו ש... למה סיננת אותו?
לא יפה עכשיו. בקיצור,
יפה. אז הוא, למה זה קצת דו פרצופיות? כי על שחקנים של מכבי חיפה, כאילו מחלנו וסלחנו, כי בעצם הם אמרו שהם לא ידעו מה כתוב, יפה. זו גם הייתה התגובה של קמרה. ואני אומר, יפה שקמרה התנצל. אני מניח שזה גם הגיע מלחץ של המועדון, שהוא יעשה את זה ושהוא יתנצל.
חייב לבוא לחץ מהמועדון.
מצד שני, התגובה שלו קצת מזכירה מאוד את התגובה של מכבי. אז אני אגיד לך משהו. שנייה, תן לי לסיים. ולא סתם. ואני חייב להגיד לך דבר אחר. הציפייה שלי, אני עכשיו נותן את הדעה שלי, אני לא מרבה לתת דעות. הדעה שלי ששחקנים זרים הם חפים מכל העניין הזה, ואני אסביר לך גם למה.
אוקיי.
כי שחקן זר, הוא לא משוייך לכאן, הוא לא מתייחס אפילו לאם הוא מוסלמי או סליחה. מוסלמי, נוצרי או יהודי, זה לא משנה מבחינתי. הוא יכול לעשות את הדברים תמורת, עבור הקבוצה שלו, להיות טוב על המגרש, לא להיות טוב על המגרש, זה עניינים אחרים. אם הוא מחליט שהוא לא רוצה לשים את החולצה, ולקבוצה שלו זה עובר, זה בסדר. אני כאילו לא חושב שזה איזושהי דרמה גדולה וברמה של להעלות אותו על המטוס. אבל אני אומר דבר אחר. מה הדבר אחר? יש עכשיו עניין של מיסוי. אתה מכיר את עניין המיסוי? על שחקן זר משלם פחות מיסים, נכון?
כן.
למה?
למה?
אם שחקן, נכון, כל פעם אומרים חובות, ואתה צריך לתת את החובות ודברים שאתה מקבל, אז פה לא צריך לקבל. פה אם שחקן זר מחליטים באופן גורף שהשחקן הזר הוא נקי ולא צריך לעמוד בכל החובות האלה, שזה מינימלי לעלות עם חולצה של שחקן או להחזיק את השלט, אז הקבוצות גם לא יקבלו את ההטבה הזאת שלא לשלם עליו מס כמו שחקן ישראלי. לא יודע, משהו בסגנון הזה. ואז אני מנקה אותם. מבחינתי שחקן זר יחזיק את השלט, יעלה עם חולצה, לא יעלה עם חולצה, לא קריטי. אני לא לוקח אותם יותר מדי. מבחינתי לא איזושהי מודל לחיקוי או משהו כזה. הם באים לשחק כדורגל, שנה הבאים אולי במקום אחר.
אז אני חושב אחרת, ואני אגיד לך גם למה. קודם כל, בגלל מה שהיה עם מכבי חיפה, אני מצפה ממועדונים אחרים ללמוד ולא לחזור על הטעות הזאת. עכשיו, אני אגיד לך משהו. קמרה התנצל, וזה מבחינתי זה כרגע לא הסיפור. הסיפור הוא דווקא הפועל חיפה. אם אתם יודעים שהשחקן לא מוכן ללבוש את החולצה, בטקס פרטי שאתם עושים, זה לא טקס של המנהלת כמו שהיה עם מכבי חיפה, זה טקס פרטי שאתם עושים.
אוקיי.
תוציאו את השחקן מהרכב.
כן, אבל אני לא בקיא בפרטים. ידוע לכם, הפועל חיפה דיברו איתו לפני?
אם הם לא דיברו איתו לפני, אז זה מחדל עוד יותר גדול. כי אתם יודעים שהיה כבר סיפור עם מכבי חיפה, אז תכינו את השחקנים שלכם בהתאם. אגב, אני לא יודע אם מכבי חיפה דיברו, לא דיברו, אני לא כל כך קונה את גרסת התנצלות שלהם. אני גם אמרתי את זה בעבר, גם הרבה חושבים שזה לא בטוח הגרסה המקורית שהייתה. אוקיי, אבל נעזוב את זה בצד, זה לא מעניין כרגע.
לא, זה כן מעניין, כי אני לוקח את זה באיזושהי הקבלה.
לא, אבל עוד פעם, זה היה הטקס של המנהלת.
אוקיי.
פה זה טקס פרטי. אתם באים לכבד חייל שנהרג. אתם כקבוצה, חייל שיקר ללבכם, יקר לכל המדינה, כן? אבל יקר גם ללבכם. אל תבזו את הטקס. אל תיתנו לבן אדם לעלות בלי החולצה. ואם הוא לא מוכן ללבוש את החולצה, ולא משנה כרגע מה המניעים, שלא יפתח בהרכב. שיעלה מהספסל, שיעלה שחקן אחר עם החולצה. אם אתם עושים את הטקס, תעשו אותו עד הסוף. עד הסוף, כמו שצריך, זה אתם עושים, זה לא המנהלת.
זה כל כך הפריע לך ששחקן בודד היה?
ברור!
לא רואה את זה.
ברור! באמת שזה מפריע לי, חייל צה"ל,
אם הוא היה ישראלי,
אם הוא היה ישראלי, הלו, חבר'ה, מספיק עם ההנחות האלה.
לא, זה לא הנחות, אבל תומר, זה לא הנחות.
לא מתאים לכם להיות פה במדינה,
אותו שחקן.
סו הביתה, אין פה חלק ככה, חלק ככה.
אז זה העניין.
לא מתי, אנחנו פה בזמן מלחמה.
אבל זה העניין.
לא.
הוא בא לפה להתפרנס.
אז אל תתפרנס,
הוא חתום בקבוצה אחרת.
סע הביתה, שלום, סע הביתה. אתה וכל מי שלא רוצה להשתתף בתקסים האלה, סו הביתה.
יפה, זו דעתך, זכותך.
אז אני אומר, סע הביתה, לשים אותו על מטוס שיתוס הביתה. כי מ-7 באוקטובר אנחנו פה במלחמה.
אגב, הדעה שלך לדעתי יותר פופולרית בקרב אוהדי הפועל חיפה מהדעה שלי.
לא מעניין אותי לא מעניין אותי מה אומרים האוהדים של הפועל חיפה, ולא מעניין אותי מה אומרים האוהדים של מכבי חיפה או של כל קבוצה אחרת. אני אומר לך את הדעה האישית שלי. הדעה האישית שלי היא מהשביעי באוקטובר אנחנו במלחמה. מי שלא מסוגל לכבד פה, לא יכול להתפרנס פה גם.
אבל
נזרים
שלא רצו לחזור בכלל.
אני לא אומר צריך להביא אותם בכוח. מי שלא רוצה לחזור, אני מבין. לבוא למדינה שנמצאת...
אבל הפועל חיפה אומר, טוב לי שהשחקן יפתח, אני מעריכה את החלטות המקצועיות שלו.
אז זה צביעות, אז אל תעשו את הטקס. אז אל תעשו את הטקס אם הוא לא מסוגל ללבוש את החולצה.
אגב, לא נתת לי להשלים את המשפט, יש לא מעט מועדים של הפועל חיפה, אני לא יודע אם רוב, חלק, אני לא יודע כמה מועדים יש, ואני לא יודע לחלק את העוגה, מה שנקרא, הרבה מועדים של הפועל חיפה שטוענים שיש לשים את קמרה על המטוס ולשלוח אותו הביתה.
אוקיי, זו דעה שלהם, בסוף המועדון יעשה מה שהוא רוצה.
המועדון ישאיר אותו בארץ.
אני אומר הרבה פחות מזה.
המועדון ישאיר אותו בארץ.
תמנעו מזה שזה יקרה בטקס שאתם עושים פרטי, שאתם ביקשתם אישור לעשות. שכולם יעלו עם החולצה של הפועל חיפה, של דוד ססון, זיכרונו לברכה. ומי שלא מוכן לעלות, שלא יבזה את הטקס, זה הכל. עכשיו, אני לא בא בתלונות לגבי זרים שלא רוצים לחזור, אנחנו בתקופה של מלחמה פה, אני יכול להבין זרים שלא רוצים לחזור. אבל אם אתם כבר פה וחזרתם, תעשו לפי הכללים של כולם.
טוב,
מה ביקשו ממנו, תגיד?
אני...
להנציח רגע של חייל שנהרג ברצועת עזה? מה ביקשו ממנו?
תומר, ברור, יש מישהו שפה חושב שזה בסדר?
אז אם זה לא מתאים לך, אל תשים אותו על מטוס. תוציא אותו מהרכב, שיעמדו 11 שחקנים שעומדים עם החולצה של הבחור הזה, של דוד ססון.
אז אני אומר לך, אני לא יודע, שוב, לא דיברתי עם אף אחד מהפועל חיפה, לא שמעתי איך הם רואים את הדברים.
לא משנה, הם יעשו מה שהם רוצים, זו עמדה אישית שלי. זו דעה אישית שלי, מהטקס של מכבי חיפה עם המנהלת, כל הקבוצות בליגה היו צריכות ללמוד. זה צרם. שבטקס פרטי לחייל שנהרג ברצועת עזה, דוד ססון, זיכרונו לברכה, לא לבש כמרה את החולצה. זה מבזה את הטקס. נקודה.
בוא נסיים את הנושא הזה ונעבור לנושא הבא שיעלה לך את הטמפרמנט. אהבתי מאוד את ה...
זה עוד יותר יעלה לי?
כן. המשחק בבני סכנין לבין הפועל חדרה, המשחק במשחק הבית של חדרה, ההמנון מתנגן, ואוהדים של סכנין ממשיכים לעודד שם. חכה, דשנו כבר, זה היה בשבת, לא נחזור לעניינים, בואו נלך לדברים שקרו מאז. הבוקר הפועל ירושלים הוציאה בעצם כתב הגנה משלה, כי ההנהלה של בני סכנין הוציאה איזה קטע קול, שבמשחק בין הפועל חדרה לבין הפועל ירושלים שהתקיים באצטדיון בנתניה, בזמן התקווה האוהדים של הפועל ירושלים שם עודדו במהלך העניין הזה. בני סכנין גם עומדת לדין, שתובע התאחדות עורך הדין גלעד ברגמן, זה יגמר בכנס, ואני מוצף בהודעות של אנשים, של אנשי סכנין, אוהדי סכנין וכדומה, ואני צריך להגיד דבר אחד, אני הייתי שם באמת, הייתי שם בצד שבו האוהדים של סכנין היו, הם יכלו לשמוע את ההמנון, אבל אני מוצא פתרון אחר. אמר מוחמד אבו יונס, שאני מאוד מכבד אותו, שאולי יש לשקול במשחקים נגד סכנין, הוא לא דיבר על החברה הערבית, הוא אמר במשחקים נגד סכנין, לא לנגן את ההמנון. אני אומר, כל אחד שיעשה מה שטוב לו. אם בחדרה מחליטים לנגן את ההמנון, אין בעיה, זו זכותם. לצפות מועדי סכנין לשיר את ההמנון, לא יקרה.
זה לא חשב, זה לא הציפייה אבל.
וגם לעמוד בהמנון או לכבד או דברים כאלה, אתה יודע מה, הציפיות שלי מהאנשים הן מאוד נמוכות. אבל אגיד לך מה קרה. ברגע שהדציבל של השירה היה גבוה מהדציבל של ההמנון, שם זה היה כבר עבר את עניין הביזוי. אז מה הפתרון שלי?
להגביר את הווליום.
להגביר את הווליום בקולי קולות, לא ישמעו אותם. הם האוהדים של סכנין, חלקם, שוב, זה הכל בחלקם, חלקם עודדו גם נגד הפועל חיפה, גם בהפועל חיפה משמיעים את ההמנון לפני משחקים, ולא דיברו על זה בתקשורת. לא דובר על זה, על העניין הזה. פה המקרה הזה זה כן עלה לכותרות. על מנת שזה יכול עוד לקרות עם משחקים שההמנון שם התנגן, ונמנע את כל הפרסה ואת כל העניין הזה, פול ווליום המנון, מי שרוצה ישיר את ההמנון, מי שלא, הם בוחרים, הייתי שמח אם הם מכבדים את ההמנון, אם היה עכשיו המנון, אתה יודע, לי ולך יצא להיות במדינות בחול, ששמענו את ההמנון של המדינות הזרות, כנראה לא צעקת ולא עשית, עמדת, אולי צילמת, אולי שלחת הודעה, אבל לא עכשיו שרת ועשית קולות והיית נגד, הייתי שמח שזה יקרה פה, כנראה שלא, אני חיית במצב הנוכחי, פות של חלק מאותם רועדים, לא יודע, שאם לא נהיה בפול ווליום, ומי שרוצה לכבד, שיהיה
חמודי. אני מאוד אוהב את חמודי, ואני חושב שאבו יונס, ואני חושב שבאמת אבו יונס מאוד מאוד מחויב לכדורגל בארץ, ולדו קיום ולדברים כאלה. אני לא אוהב את ההצעה שלו. אני אומר עוד פעם, אני אחזור עוד פעם לזה שאנחנו במצב של מלחמה, כי צריך להגיד את האמת, בגלל זה החליטו גם לנגן את ההמנונים בכל האצטדיונים, זה לא משהו שהיה לפני, ולכן לא לנגן את ההמנון במשחקים של סכנין, זה כאילו להגיד, לא קרה פה כלום מאז השבעה באוקטובר, לא היה שבעה באוקטובר. קרה פה משהו, צריך לכבד את זה. אני מסכים איתך, ואני גם לא מצפה מאוהדי סכנין לא לשיר את ההמנון, אני כן מצפה מהם לכבד אותו. מה זה לכבד אותו? לעמוד ולשתוק, לא לעודד ולא לשיר שירים.
לא יקרה, של חלק.
אני אומר מה אני מצפה. ברור לי, ברור לי. בגלל זה אני חושב שכל העמדה לדין הזאת, זה מזויפת. מה אתם מעמידים אותם לדין?
גם זה ייגמר בכנס כספי.
כן, אז בשביל מה כל ההצגה הזאת? לא צריך להעמיד אותם לדין, אבל צריך להמשיך ולשמיע את ההמנון בכל המשחקים שסכנין משחקת.
דרך אגב, בחדרה הודיעו, אנחנו פרסמנו, שהם מתכוונים להמשיך לנגן את ההמנון.
מה זאת אומרת?
לא, מבחינתם, אתה יודע, היה אירוע, הלאה, ממשיכים הלאה. ההמנון לא קשור לשום משחק, אם זה סכנין, אם זה אשדוד, או אם זה נתניה.
חד משמעית. ואם צריך התערבות של משטרה, שמשטרה תתערב בזמן ניגון ההמנון, אם יש אנשים שהם טיפה בוטים יותר מאחרים בזמן הניגון.
לא היו כללות ולא היה איזשהו... אז הייתי שם, לא הכללות ולא הקריאות בוז. היה עידוד של הקבוצה. הם ניסו להתגבר עם...
אז אם יש משהו שהוא יוצא דופן, נגיד במקרה הזה לא, אני הולך, אני באמת לא יודע.
לא, אני אומר...
אבל אם היה משהו, נגיד, אם יהיה משהו בעתיד יוצא דופן, אז המשטרה יכולה גם להתערב לפני הזה בזמן ההמנון, להיכנס שם ולהוציא את מי שצריך. אין בעיה. אבל להמשיך להשמיע את ההמנון ולקוות שכולם יכבדו אותו, ואני לא רוצה להתעסק עם זה יותר מדי, אני התביישתי בעניין הזה, אני חייב להגיד, זה צרם לי מאוד, ואני כל מה שואל את עצמי, איך מרגישים, ובוא נעלה את זה, כי אף אחד לא מדבר על זה, איך מרגישים השחקנים היהודים שסכנין, כשהם רואים את זה בזמן שהם על הדרך?
תשאל אותי, למה אני פה?
אז אני שואל אותך.
אז אני אומר לך שכבר מהשיבה באוקטובר, היה איזושהי תחושות, אם אתה זוכר נכון, סכנין הייתה לדעתי בין הקבוצות האחרונות שחזרו להתאמן, בטח בסכנין, ותחילה okay. חשבו על זה, אולי להוציא את האימונים מסכנין, גם הצוות המקצועי ככה בהתחלה חשש, כי לא ידעו איך יקבלו אותם בסכנין. התקבלו בצורה יפה מאוד, כמו שאמרת, יש בסכנין אנשים טובים, גם מוחמד אבו יונס,
אני
גם
לא מדבר, חתם
תרביה,
אבל
יגאל,
גם בירם קיאט, שעכשיו שעכשיו מושן עלה. ברור לי שהשחקנים היהודים שנמצאים בסכנין ומשחקים שם, ביום יום כיף להם, ומכבדים אותם, ויש אווירה טובה, מי כמוני יודע, סיכרתי צחנין הרבה שנים.
אין בעיה, אני אומר לך, סטיין, אני מסביר לך. להגיד לך שאחרי המשחק הם היו מרוצים, לא. חלק מהשחקנים, אז בואו אני אגלה לך סוד. נכון, פרסמתי שהיה עימותים בין אוהדי חדרה לבין אוהדי סכנין. בעצם אוהדי חדרה ישבו ממול.
נכון.
אז מי לאותם אוהדי חדרה שהיו סמוכים ליציע? זה כאילו יציע מוזמנים, זה יציע VIP. שהיה שם בסמוך. מי יחלס שם ברבות את היציע הזה? הורים ומשפחות של שחקנים גם של סכנין. והוא שם גם משפחות של שחקנים יהודים. להגיד לך שהם מרוצים, אני ראיתי את הפרצופים שלהם, של המשפחות. עזוב שהשחקנים, הם לא מרוצים מהסיטואציה הזאת, כי הם נקראים פה מצד
סיטואציה
אחד.
סיטואציה מאוד קשה.
מצד אחד מקבל שכר ממועדון, מצד שני האוהדים של המועדון, חלקם, מבזים את ההמנון, כאילו, לתחושותם, אז אתה נקרא פה באיזשהו עניין. עכשיו, הם לא יכולים לקום מחר בבוקר ולהגיד, חבר'ה, אנחנו מחר עוזים את המועדון ואנחנו לא משחקים בבני סכנין. א', זה לא הכל הקהל. ב', המועדון עצמו, מה הוא השם בעניין
הוא
הזה?
הוא לא השם.
הוא מנסה לסדר. אתה יודע, באמת תחושות לא נעימות, ויש לא מעט שחקנים יהודים היום בסכנין. יש את דור חוגי ועובדיה דרוויש ואיתי בן חמו ואביב סולומון ורותם קלר.
יש לא חסר.
יש איזה... 5-6, אולי אפילו 7 שחקנים, תכף אני אזכר בכולם. אני אומר, זה...
תדסה?
זה אירוע, מתנאל תדסה.
יש.
יואל אבוחצירא היה עזב. יש איזה 6-7. התקלת אותי עכשיו, אני פתאום...
לא משנה, זה מספיק, אילאי מלכאס.
אילאי מלכאס, אני אומר...
כבר ציינו 7.
אני אומר, באמת לא נעים. אז בואו נסיים את כל הנושא הזה, ואז נוכל לעבור לכמעט כדורגל, רק כדורגל, מנשה זלקה. אתם זוכר את הבקשה של סכנין, אנחנו לא נזכיר כל פעם את מה שהיה, אנחנו לא בתוכנית סיכום השבוע, אנחנו מנסים להביא דברים שלא דובר עליהם. אתה זוכר שאחרי השבעה באוקטובר, בעצם גיוסו של מנשה זלקה למילואים, הייתה איזושהי קריאה לזמן אותו לנבחרת.
נכון.
יפה. עכשיו בחדר רואים דבר אחר. אחרי מה שקרה לו ביום שבת, הוא באמת עבר ביזיון שם, בסדר? אנחנו מסכימים. הוא עבר את מה שהוא עבר.
זה המזעזע.
הוא עבר את מה שהוא עבר, למרות שבהודעה של סכנין הם אמרו שהיה שם איזה אירוע שקדם לו, ובעבר הוא עשה תנועה מגונה, הוא העלה איזה סטורי. הוא עבר מה שהוא עבר, את הסיבות אנחנו יודעים. אני אומר דבר, בחדר אומרים דבר אחר. כנראה שמבחינת יכולת, מנשה זלקה לא צריך להיות בנבחרת.
נכון.
אבל בחדר העלו עניין אחר. ואני חושב שרעיון סופר יפה, ואני מקווה שהוא גם יתקבל על ידי התאחדות לכדורגל. בחדר אומרים דבר כזה, הוא צריך מזומן למשחק נגד איסלנד, כסגל מורחב, הוא לא נרשם למשחק בוופה, הוא אמור לצאת עם הנבחרת, הוא לובש את המדים הלאומיים, הוא יושב ביציע עם כל הנבחרת בסיום המשחק, יכול לדבר עם השחקנים לפני המשחק, אולי לעשות איזושהי הרצאה, או שיחת מוטיבציה או משהו בסגנון, הוא יהיה עם המדים, הוא יצטלם עם הנבחרת, ההתאחדות תוציא את התמונות, ישיר את ההמנון עם השחקנים, מבחינתי, תמונה מאוד מרגשת, אני מאוד מכבד את הבקשה הזאת של הפועל חדרה, אני מקווה שזה גם יתקבל, די התאחדות לכדורגל.
אני אגיד לך משהו, קודם כל, מעניין מאוד, ואם יצא לפועל, אחלה, באמת אחלה דבר. אני לא אוהב לעשות את הקישור הזה. בסופו של דבר, אנחנו לא פה בקייטנה.
לא, אבל...
שנייה. אמרת, תן לי לענות.
קשה לי להתאפק.
יש את מנשה זלקה, שאני ברמה אישית מת עליו, ובתור אחד שהיה גם בקרבי ועשה מילואים עד גיל 40, אני מאוד מעריך את מה שהוא עושה, מאוד. אבל אתה יודע, יש בסופו של דבר נבחרת, צריך להיות משהו מקצועי. אתה רוצה להביא אותו כזה, אני קצת חושש שזה הופך אותו לגימיק. אתה מבין מה אני אומר? אם אתה מביא אותו כאוטסיידר, הוא לא באמת נרשם למשחק. אתה קצת עושה מזה גימיק, ואני גימיקים לא אוהב בכל מה שקשור לנבחרת. ואני חושב שגם צריך לשאול אותו. אני לא יודע, אולי אתה יודע, אני לא בטוח שבתור גימיק, זה כזה חשוב לו.
אני לא חושב שזה גימיק, אני חושב שאיזשהו מסר.
זה סוג של גימיק, אם הוא לא יכול לשחק והוא לא מתלבש, זה סוג של גימיק בסופו של דבר.
ברגע שהוא לובש אפילו את המדים, לא מדי משחק רשמי, אבל את המדים הרשמיים של הנבחרת, את המדים הייצוגיים, זה איזושהי אמירה, זה איזשהו קריאה, ודרך אגב, אני לא יודע אם זה בגלל מנשה זלקה, היה איזה סיפור השבוע, מחלקת הנוער של קריית שמונה, אחד השחקנים של אחד משחקני הנוער, מתגייס, אם אני לא טועה, לגולני, גם מוותר על קריירת כדורגל, שחקן פעיל עד גיל נוער בקריית שמונה, ליגה תעל לנוער, מוותר על הקריירה שלו, לפחות כרגע, לשלוש שנים, באיזשהו סיכון, או סימן שאלה מאוד גדול להמשך הקריירה שלו, ומתגייס לקרבי. עכשיו, אני לא יודע אם זה בגלל מנשה זלקה, דרך אגב, זה סופר, אני לא זוכר את השם של השחקן, אבל זה סופר ראוי, וכל הכבוד לו שהוא הולך, בטח לאחר מה שראינו בשבעה באוקטובר, שזה חשוב לו יותר, מדינת ישראל חשובה לו יותר מאשר הקריירה האישית שלו, ואני מאחל לו לחזור לשחק כדורגל, ומאחל לו לעשות את השלוש שנים האלה בהצלחה, ולחזור הביתה בשלום. אם אין אשר זלקה, צריך להשפיע על כמה ילדים, לא שאני קורא עכשיו לאנשים להפסיק קריירה, אבל אם הוא גורם לכך שהוא יגדיל את כמות המתגייסים לקרבי, הוא יעביר איזשהו מסר בתום שחקן ליגת העל, שהוא שחקן פעיל, גם אם הוא גימי כמו שאתה קורא לזה, אני רוצה שהוא יהיה שם.
היה שחקן, היום בן 23, נמרוד רטנר. שחקן נוער במכבי חיפה, הרכב, ושחקן נבחרת. נוער, נערים. והוא לפני הצבא עזב את הכדורגל, והלך להיות, הלך לקורס טייס, ובסופו של דבר התגייס לסיירת מטכ"ל. זאת אומרת, יש סיפורים כאלה גם לפני השבעה באוקטובר, וכל אחד בסופו של דבר באמת, אתה יודע, עושה את החישובים שלו. אבל אם אנחנו חוזרים לסיפור של מנשה זלקה, אני באופן אישי לא מת על זה. זה נראה לי כמו גימי כזה, בוא תשעשע אותנו קצת. בוא תן לנו מורשת ותן לנו זה... לא יודע. יותר מתאים לי, אני חושב, אם נגיד עכשיו בהתכנסות של הנבחרת, הוא יבוא לאיזה יום ויעביר להם קצת...
אני אפתיע אותך, או שלא אפתיע אותך, בטוח הוא איך שהוא יהיה קשור לזה. בטוח.
אז אם הוא יבוא ויעשה איזה הרצאה...
ואתה יודע בי אחד האנשים שדוחפים לזה?
ערן זהבי.
גם ערן זהבי
וגם... סתם זרקתי.
לא, גם ערן זהבי וגם אחמד אבולם. היושב ראש של הפועל אום אל-פחם, שכבר התקשר אליו ודיבר איתו על העניין הזה, שרוצים שהוא איכשהו יהיה קשור לעניין הזה, וגם לא רק של נבחרת הבוגרת, גם של הנבחרות בכלל, כי בהתאחדות מאוד מעריכים את מנשה זלקה.
רעיון מצוין, ואם ייתנו לו באמת לעשות את הדברים האלה, זה מצוין, לעשות איזו הרצאה, להסביר באמת מה זה הצבא הקרבי, כי השחקנים לא באמת יודעים, ואיך מתנהלים, ומה עבר עליו מאז השבעה באוקטובר, הוא היה במקרה בצפון, באזור לבנון, מה קרה שם, מה הוא הרגיש, קצת להכניס להם סיפורים אמיתיים, מורשת קרב, כמו שאומרים, על הדברים שהוא עבר, לדעתי יש לזה משקל מאוד מאוד כבד, גם מבחינת השחקנים שיוצאים עכשיו בוא נגיד את האמת, אחת המשימות החשובות של הכדורגל הישראלי בשנים האחרונות, לתת להם גם קצת פרופורציה, וגם קצת להבין על מה הם בעצם הולכים לשחק, ולמה הם נלחמים מעבר למטרה עצמה, לנסות להגיע ליורו. מבחינתי זה מספיק. לקחת אותו... לחול, שיתאמן איתם, וזה כבר נראה לי קצת יותר גימיק. אבל העניין של ההרצאה בפני השחקני נבחרות בכלל, כמו שאתה אומר, פנטסטי.
נחזור קצת לענייני כדורגל. מכבי תל אביב מחר נגד אולימפיאקוס, הגומלין בסרביה, שמינית גמר הקונפרנס ליג, מכבי תל אביב לדעתי רגל וחצי,
כן,
כבר
כן.
בשלב הבא.
גם נראים במשבר אולימפיאקוס. הפסידו גם לפנתנייקוס השבוע 3-1 אחרי המשחק, ויש דיווחים, אני קורא ביוון, שהוא יעשה כבר שינויים, שהוא די ויתר על מקווה שהוא לא מנסה להרדים את מכבי תל אביב, אבל גם אם הוא מנסה להרדים, זה לא כל כך ילך.
מפסידה, מפסידה 3-0, או מפסידה בכלל, בפעם של שלושה שערים, נמצאת בפורמה טובה, רובי קין ידע לחזור לאחר המומנטום השלילי, רכבת הרים השנה הזאת של מכבי תל אביב.
בכלל, כל הקבוצות בליגה. יש מומנטומים רעים לכל הקבוצות כמעט בליגה, זה מדהים.
ורן זהבי לא פתח במשחק האחרון בליגה נגד ביתר ירושלים, על מנת לשמור אותו מן הסתם לגומלי נגד אולימפיאקוס, ורן זהבי הוא מלך השערים של הקונפרנס ליג כרגע עם 7 שערים. אתה לא צופה שם הפתעות מיוחדות?
לא צופה הפתעות מיוחדות, אני חושב שבצורה כזו או אחרת מכבי תל אביב תעבור את המשחק הזה, והיא תהיה בשלב הבא, רבע גמר קונפרנס ליג, הישג מטורף.
יש לך איזשהו ניוז מכבי תל אביב לקראת המשחק הזה, איזושהי חדשה?
לא, מה שאתה ציינת, רש שלמה לא טס איתם, הוא עדיין פצוע, לוקאסן שמחלים מפציעה, הוא כן כבר יטוס איתם, יכול להיות שהוא ישתלב בסגל, לאט לאט הפצועים שלהם מתחילים לחזור, אני מעריך שהוא יפתח גם עם מרן זהבי וגם עם אושר דוידה, ששניהם לא פתחו במשחק האחרון, והם עברו גם משוכה מאוד מאוד קשה בטדי מול ביתר, שנראית כבר הרבה יותר טוב, ולבוא למשחק הזה אחרי טיסות בחוץ בטדי ולנצח אותו, זה אמרה מאוד מאוד חזקה של מכבי תל אביב.
לעומת מי שלא ניצחה את המשחק שלה בליגה.
שלא ניצחה את המשחק שלה בליגה, וגם לא רק שלא ניצחה, כי מותר להפסיד, וגם מכבי חיפה יכולה להפסיד, זה בסדר. אני מאוד לא אהבתי את החצי שעה האחרונה, לי היה ברור שהם לא מתקרבים לשער ואין סיכוי שהם ישבו. וגם אני חייב להגיד, ברמה האישית שאני מסתכל, לא יכול להיות שיוצאים שחקנים כמו אלי מוחמד וליאור רפאלוב, ויש ירידה כל כך דרסטית ברמה. בקבוצות כמו מכבי חיפה זה לא צריך לקרות. כנראה שיש פה שחקנים שהם כרגע לא עומדים במה שחשבו שהם יהיו.
מסכים איתך, מסכים איתך ובגדול. דרך אגב, אני חושב בכלל שמכבי חיפה באיזושהי בעיה, כי היא כרגע בשתי מסגרות, והיא גם היום אמריה למשחק בפירנצה, בארטמיו פרנק, היא תפגוש מחר את פיורנטינה, 4-3 מהמשחק הראשון. אני לא יודע, כרגע אני חושב שזה 95% שפיורנטינה, לא יודע אפילו מי ש5% למכבי חיפה להיות בשלב הבא.
אני אגיד לך משהו על זה? אני הולך 60-40.
60-40?
לפיורנטינה, איך? כמובן. אני אסביר לך למה. אני חושב שמכבי חיפה לא הכזבה לאורך כל העונה הזאת באירופה. נתנה את המקסימום,
אבל היא לא תמיד הפתיעה. היא תמיד הפתיעה, אבל היא לא הגיעה למצב שהיא צריכה ליזום נגד פיורנטינה בחוץ.
אין בעיה. לכן אני חושב שאני לא אתפלא אם המשחק הזה לפחות יתפתח להיות מאוד קשה לפיורנטינה. אני לא אתפנה אם גם באיטליה מכבי חיפה תכבוש איזה שער ואולי תלחיץ את האיטלקים. 60% ברור, הפייבוריט הולך עם פיורנטינה, אני חושב שזה יהיה הרבה יותר קשה ממה שכולם מנסים לייצר.
לא, מה זה קשה? אם מכבי חיפה תלך ותתפרע על המשחק, תתאבד עליו 100 דקות הראשונות, תחפש את השער.
היא תחפש, היא תרצה לעשות הפתעה, היא לא באה להעביר את הזמן.
אז תהיה לפיורנטינה יותר קל.
היא לא באה להעביר.
אם מכבי חיפה תשחק צפור ותנסה אולי להעביר את ההכרעה למחצית, הרי מכבי חיפה צריכה אחד, כאילו ניצחון של 1-0 בשביל להוביל את המשחק להערכה.
כן.
כלומר, דרך אגב, אתמול ראינו את ארסנל נגד פורטו הגדולה, ואנחנו לא באים פה לנתח משחקים, זה לא התפקיד שלנו, אבל ארסנל שכולם חשבו שהיא תבוא להתפרע עכשיו על פורטו ותביס אותה בבית, שיחקה מבוקר, ניצחה 1-0, הובילה את המשחק הזה לפנדלים. מכבי חיפה יכולה לעשות 1-0, זאת אומרת, זה לא 60-40, אולי הגזמתי עם 95-5%, אני אלך על 85-15% לפיורנטינה.
מחר נדע.
מעט ליטי.
שכנעתי אותך.
שוב, סגל חסר מאוד למכבי חיפה, שור ספג אדום, אלי מוחמד, ליאור רפאלוב ושון גולדברג בספק, לא קשירים ב-100%, ראינו את הירידה ביכולת של רפאלוב בשבועות האחרונים, בגלל הפציעה שלו, הוא לא נראה טוב, והוא משחק בגלל שאין היום את שרי שיכול לקחת את זה על עצמו, ועדיין לא סומכים אולי על קינדה במעט האחוזים, ועדיין רפאלוב גם עצמו רוצה לשחק.
מה צריך לקרות בשביל שיסמכו על קינדה במעט האחוזים? מה עוד לא עושה שצריך שיסמכו עליו?
כנראה שחושבים שהוא עדיין לא יכול להוביל את הקבוצה לגמרי על הגב שלו לבד.
לא חושב שיש הרבה ברירות במשחק הזה.
גם אני לא חושב, וזו סופר סוגיה עבור מסיידגו, כי בראשון יש לו משחק נגד הפועל תל אביב, נכון, שיש הבדל בין פיורנטינה להפועל תל אביב, אבל
יש גם הבדל בין פיורנטינה לריינה.
בוא נגיד שהליגה קצת יותר חשובה למכבי חיפה, למרות שדגו אמור להיות עם הרכב החזק, אז יש סוגיה לפתוח עם מוחמד שסובל מכאבים בצלעות, גולדברג שעדיין לא החלים לגרם עם הפציעה בקרסול, ורפאלוב עם כף הרגל, ענן חלילה אמור לפתוח בהרכב.
גם חלילה, אבל אתה רואה שהוא עייף.
הוא שיחק לדעתי 100 שנה שעברה, הוא שיחק אולי 100 משחקים.
אתה רואה שהוא עייף.
הוא שיחק במונדיאליטו, הוא שיחק אחרי זה ביורו, אחרי זה עם מכבי חיפה הוא שיחק את כל המשחקים.
אתה לא תיתן לו לנוח, זה יפגע במכבי חיפה, כי זה כבר פוגע במכבי חיפה. עכשיו, השאלה שאני שואל את עצמי, האם אני נותן לו לפתוח מול פיורנטינה, או שאני שומר אותו להפועל תל אביב, שיבוא פרש. כי אם אתה נותן לו לפתוח לא מול מצב... פיורנטינה, אתה מפסיד אותו מול הפועל תל אביב, ואני אומר לך חד משמעית, הוא רואים את הירידה שלו רק בגלל תשישות ועייפות.
אני בטוח שהוא יפתח מחר. אני אהיה מאוד מופתע אם הוא לא
יפתח. יש בעיה ליום ראשון לדעת.
אני אהיה מאוד מופתע אם הוא לא יפתח מחר. דרך אגב, היום תשודר תוכנית ריאדה, סיכום העונה הסדירה של בני ריינה, וריאנו שם את בן היתר את שרון מימר, ומימר אמר שבקיץ הוא התקשר לגל אלברמן, ואמר לו, אני רוצה שלושה שחקנים בהשאלה מאצלך. את אילי פיינגולד, את חמזה שיבלי ואת ענן חלייל.
ענן חלייל היה סגור בהפועל פתח תקווה.
אז אתה אומר מי מריחר בבקשה.
מריחר, כי הוא היה סגור בהפועל פתח תקווה, עם הסכמה של השחקן ללכת להפועל פתח תקווה.
כן, חשפת את העניין הזה כבר. דרך אגב, חלאי לכל הסיפור עם רויאל סן ג'יל ווז כבר סגור לחלוטין, סגור קומפלט.
מעניין, כמה כסף בסוף?
אמורה להגיע, אז יש שם התגמשות של כל הצדדים. בעצם חלאי אמורה לקבל כמיליון וחצי יורו, כאן מכל הסיפור הזה, עלו 20% ממחירה עתידית. ובעצם הוא מוותר פה על חצי מיליון יורו, יקבל מיליון יורו, ומכבי חיפה דרשו 7 מיליון יורו נטו עבורם, הבלגים לא מוכנים לשלם גם 7 מיליון יורו וגם את 1.5 מיליון יורו לחלילה, אז התגמשות גם מצידה של מכבי חיפה, תקבל 6.5 מיליון יורו, שזה סכום יפה מאוד עבור שחקן בן 19, והוא שובר את שיא העברות של המועדון בעצם, וגם חיפה משאירה לעצמה אחוזים מחירה עתידית, 10% או 15%, זה מה שמכבי חיפה אמורה לקבל על ענן חלילה. זו עסקה מצוינת עבור כל הצדדים, אני חושב שזו תחנה טובה עבורו, הוא רוצה את התחנה הזאת, וגם עבור מכבי חיפה, שאני בטוח שעוד ענן חלילה עוד יעשה עוד איזשהו אקזיט, והיא תכניס עוד סכום עבורה, ולא חושב שאם חיפה לא עמדה בפני שחקנים שרצו לעבור לחול.
כן, בסדר, זה גם מחיר טוב, זה סוף סוף מכבי חיפה שוברת את האקסיומה הזאת של 2.5 מיליון יורו שהיא קיבלה עבור רפאלוב באי שם ב-2012.
כן, אצילי גירד, אבו פני מיליון
לא
וחצי, פלניץ' גירד.
שוברת מכבי תל אביב, 7, 8, 7, 5, זה, אז אתה יודע, זה מעורר שאלות.
אז חיפה שם.
אז חיפה שם, וזו עסקה אדירה לכל הצדדים לדעתי, ומכבי חיפה גם עשתה יפה שהצליחה להחתים אותו על החוזה חדש ומנעה את הבריחה שלו כבר בקיץ.
בקיץ אמורה להימחר, החוזה שלו, בחלון בקיץ, הוא יכול להימחר ב1.5 מיליון יורו.
כן.
בחוזה הקודם.
יפה מאוד.
בסדר, גם השחקן עשה שם עסקה יפה.
כן, כן, חד משמעית. אף אחד פה לא יוצא פרייר בעסקה הזאת, הכל בסדר, כולם מרוויחים את מה שמגיע להם כנראה, ושפוע למכבי חיפה על מחירה גדולה.
ושיהיה בהצלחה לענן חלילה בבלגיה.
שיהיה לו בהצלחה גדולה.
רוצה להגיע לברייטון משם. יש שם איזשהו קשר בין המועדונים.
לדעתי הוא יכול להגיע גם יותר רחוק, אבל הוא צריך לעשות את ההדרגה הזאת, וזה חשוב שהוא הולך לבלגיה קודם, ויעשה משם את הקפיצה.
עוד בשורות טובות למכבי חיפה, דין דוד מתחיל הליך נוסף או דרגה נוספת בשיקום
מתי
שלו.
מתי הוא תכלס יוכל לשחק?
בפלייאוף, הוא יחזור לפלייאוף.
למחזור הראשון כבר?
כן, למחזור הראשון okay. של הפלייאוף הוא אמור לחזור, הוא נותח באמצע פברואר, לא סליחה, הוא נותח ב-23 בפברואר, כלומר הוא קצת יותר משלושה שבועות מאז הניתוח, חוזר כבר, שם נעלי כדורגל, עולה אתמול על קר הדשא בכפר גלים, עושה איזה אימון קל עם כדור עם דרור שמשון, מאמן הכושר של מכבי חיפה, וככה לאט לאט אמור להתחיל בתהליך. בחיפה כמובן זה היה הכיוון שהוא יחזור, מבחינת נבחרת ישראל אולי זו אכזבה, כי זה עוד שחקן שלא יעמוד לרשותם.
לא שהם משתמשים בו יותר מדי, אבל בסדר.
מסכים איתך, אבל אתה יודע, בהדרם של הרבה מאוד שחקנים חשובים, יכול להיות שיכול היה שם להשתלב או לקבל...
דווקא יחסית למשחקים שהיו להם בנובמבר, הארבעה משחקים רצוף, מתי זה היה? שלא היה לא את מנור, ולא את ליאל אבדה, והרבה מאוד שחקנים היו, חזיזה, והרבה מאוד... דווקא עכשיו עוד אבדה חוזר, עוד זה, עוד... מבחינת הנבחרת אולי זה נראה קצת יותר טוב.
עוד שני שחקנים שחזרו
השבוע. ויתור אמור לחזור.
מי?
ויתור.
נכון.
מיגל ויתור.
עוד שחקנים שחזרו לאימונים מכבי חיפה, זה מחמוד ג'אבר ואילי חג'אג', כחודשיים שהם אמורים מחוץ למגרשים, גם הם אמורים להיות קשירים לפתיחת הפלייאוף. אתה יודע, זה כבר, זה חיזוק למכבי חיפה.
חיזוק.
ג'אבר, חג'אג', שנתן משחקים נפלאים.
כן, אבל חג'אג' הרבה זמן, לא חודשיים. חג'אג' הרבה יותר מחודשיים לדעתי. לא,
חודשיים לדעתי.
הרבה יותר. תבדוק טוב, הרבה יותר. סיבוב שלם לדעתי לא היה ב...
סיבוב שלם זה חודשיים.
בשלושה ימים, אבל כבר, לא, זה לדעתי יותר. אבל זה לא משנה.
משהו כמו חודשיים.
לקח להם זמן לחזור. ג'אבר, אנחנו גם יודעים, לוקח לו לא מעט זמן לחזור מפציעות. הוא לא חוזר טוב בהתחלה, ולוקח לו זמן. אני מקווה מאוד, כי מכבי חיפה מאוד צריכה אותו, מאוד מקצועית, אני מקווה מאוד שבאמת שניים, שלושה מחזורים לתוך הפלייאוף, הוא כבר ייכנס באמת לכושר טוב.
אז אם חיפה תקבל את שלושתם לפלייאוף, שהם מצפים ורוצים, אז זה יכול להיות חיזוק משמעותי מאוד. אתה יודע, לא דיברנו על הצלע הרביעית בצמרת, היא כבר הצלע השלישית, על הפועל חיפה, דיברנו רק על העניינים האלה. מה קורה שם? אתה אומר יוספי, לאן? יש לו עדיין חוזה בהפועל באר שבע?
יש לו חוזה בהפועל באר שבע. אתה שואל אותי, הוא לא יחזור להפועל באר שבע.
איך?
אני חושב שהוא ילך לאירופה. אני חושב שגם בהפועל באר שבע יודעים שהוא לא יחזור, גם כל מה שהיה במשחק, גם הקהל קצת נגדו של באר שבע.
במשחק הוא שחקן בית, נזכיר.
כן, שחקן בית, אבל אתה יודע, גם הגול שהוא נתן, גם הקטע עם בריירו, שרקו לו בוס כל נגיעה בכדור, האוהדים של באר שבע ביום שני. אחרי הסיפור עם זה, אני חושב שהוא מיצא את עצמו בפועל באר שבע, או שהוא לא מיצא את עצמו, אבל הוא כבר לא ימצא. הוא עושה עונה אדירה. הוא לדעתי אחד מ-11 בהרכב העונה צריך להיות.
יכול להיות.
9 שערים בפועל חיפה. אני כל הזמן אומר לכם, אל תראו לי את ה-14 שערים של פיירו ואת ה-11 שערים של זהבי ושל דין דוד.
לא, אני מסכים.
תלכו לשחקן שבקבוצה שלא מייצרת כל כך הרבה מצבים.
הוא, שלומי אזולאי צריך להיות, שלומי אזולאי של ריינה, שערים ושישה משולים.
שם יש להם את הנתונים המטורפים האלה, שם זה מגיע להם, שם הם עושים את המקסימום. אתה מבין? זה יפה מאוד. הוא ההבדל הגדול של הפועל חיפה. הוא השחקן הכי מכריע שלה, הכי משמעותי, עם הכי הרבה מספרים מעבר לגיא מלמד שעכשיו פצוע. ואין לי ספק ששנה הבאה הוא גם ילך לאירופה, לליגות שמתאימות, לאוסטריה, הולנד כאלה, הוא יכול להצליח שם מאוד, וזה הכיוון.
יש לו דרכון אירופאי?
אני חושב שכן, מה שאני זוכר, אני חושב שיש לו, והוא מכוון לשם.
יוספי זה פולני, לא?
כן.
צ'כי.
יהיה לו. יהיה לו אירופה שנה הבאה.
מגיע לו. שוב, אני חושב שזה הפסד של הפועל באר שבע, אבל אני חושב שהוא יופי של שחקן. תשמע. בדרבי החיפאי הוא היה מצטיין מעל כולם.
יש סיפור איתו, כי זה לא שהפועל באר שבע לא רצתה אותו, אבל הוא שחקן שרצה לשחק בהרכב. אתה לא יכול להבטיח בקבוצות הגדולות לאף אחד שהוא יהיה שחקן הרכב. וברגע שהם הבינו שהוא רוצה לעזוב, הוא גם אמר שהוא רוצה לעזוב, הוא לא רצה להישאר, אז נתנו לו לצאת בהשאלה, זה אגב היה שנה וחצי, זה לא רק השנה הזאת, הוא שאל כבר בעצם מינואר שנה שעברה, כי הוא היה משחק בהפועל באר שבע, הוא פשוט לא היה פותח.
הוא היה שחקן רוטציה.
הוא היה שחקן רוטציה, ולא, זה לא הספיק, הוא רצה יותר, הוא עוד מעט בן 25, והוא רצה להתפתח, הוא שנתון 99.
יש קטע של שחקנים שמאליים קשרים בקבוצות הגדולות שרוצים לצאת לשחק.
זה קטע כזה, זה לא ברור הקטע הזה. מכיר עוד מישהו? אני לא מכיר.
אז אני אגיד לך.
תגיד לי בסוד. ואני חושב שהוא עשה החלטה נכונה מאוד שהלך להפועל חיפה, וזה הקפיץ לו את הקריירה, והוא עכשיו די אדון לעצמו. ויהיה מעניין.
מה זה אדון? יש לו סעיף שחרור?
זה לא שיש לו סעיף שחרור. כשאתה נכנס לעונה האחרונה בחוזה שלך,
אתה, הקבוצה שלך פחות קשה.
מה שיתנו, הם ייקחו, ואפשר לקבל על תומר יוספי כסף אחרי העונה הזאת, והפועל באר שבע תעשה פה את הכסף שלה, ותשחרר, אין מה לעשות, הוא לא יחזור לפועל באר שבע, הוא לא רוצה גם לדעתי. הוא לא יגיד את זה כמובן בפרסי, אבל הוא מעדיף מפה כבר לזנק את זה למקומות טובים. השחקנים האלה גם צריך לזכור משהו. כשאתה עוזב ככה את הקבוצה, יש לך סוג של טראומה מהקבוצה שעזבת. אתה לא כל כך רוצה לחזור לשם. וזה אני חושב מה שקורה לתומר יוספי, גם הוא מעדיף להתקדם הלאה וללכת למקומות אחרים, שגם צריך להגיד את האמת, יכול להיות שיעריכו אותו יותר.
יכול מאוד להיות. אנחנו ככה מתקרבים לסיום, עוד לא מסיימים, יש לנו עוד כמה דקות. בני ריינה לראשונה בהיסטוריה של הפתיחה, פלייאוף עליון.
רגשתי לראות את מימר
בוכה. עכשיו תבין, אתה מכיר אותו יותר שנים ממני. אני מכיר את מימר ברגע שהוא הגיע להפועל חיפה לדעתי, זאת הייתה קבוצה הראשונה שזיכרתי אותו, לפני איזה 6 שנים זה היה, משהו כזה. והוא כל הזמן הוא כזה, כמו פסון כזה. מימר לא קשה לראות, אתה יודע, כמו ברק בחר כזה, אתה לא תראה אותו דומע, הוא כזה מנסה לשמור על איזושהי אישיות קשורה.
הוא ידע שזה הישג גדול, אין מה לעשות.
זה הישג הכי גדול שלו בקריירה.
הישג מרגש מבחינתו.
הוא לקח קבוצה ששנה שעברה הייתה, כולם כבר חשבו שהיא רגל וחצי בליגה הלאומית, השאיר אותה בליגה, בזכות העזרים שהוא הביא, בזכות השינויים הקטנים שהוא עשה שם בינואר, והתאמות הקטנות שהוא עשה, ולמימר יש כאן קרדיט אדיר ואחוזים גדולים מאוד בהישארות של הקבוצה, אבל אני חושב שכשמגיע, מגיע, גם לסעיד בסול, יש הרבה מאוד אחוזים פה בהישארות של הקבוצה.
אני אגיד לך משהו שנייה, אבל אתה יודע למה הוא התרגש לדעתי? אני חושב שלאור היכולת הלא טובה שלהם בסיבוב השני...
והרגיש במובן... שזה הלך.
עכשיו, לאחד כמו מימר, שכולם אומרים, הוא פותח חזק, ואז אם הוא לא היה מגיע לפלייאוף הזה, זה היה בשבילו מכה מקצועית מאוד מאוד גדולה, והוא ידע את זה. הוא לא יגיד את זה בחיים, אבל הוא יודע את זה מבפנים.
כי בתכלס, תומר, אם הוא מסיים את העונה מקום שביעי, זה גם הישג לקבוצה שהייתה אמורה לרדת ליגה.
אבל לא לקבוצה שכל השנה הייתה בין השש הראשונות.
ברור, זה כל העניין.
כל השנה היא הייתה בין שש הראשונות.
21 מ-25 מחזורים היא הייתה בין השש הראשונות.
אז קודם כל מגיע לה.
לגמרי.
כן? מגיע לה לגמרי, אבל דבר שני, לא להיות שאתה כל השנה שם, ושזה מתחבר גם לסיפורים אחרים, אז אתה אומר, עוד פעם הוא לא עשה את זה, עוד פעם הוא לא עמד במשימה, עוד פעם הוא נכשל, ותראה מה זה, ההבדל הקטנצ'יק הזה בין להיחשל לבין הצלחה כבירה, ובשבת אחת אגב, הוא הפך להצלחה כבירה.
דרך אגב, בערוץ פרסמו סקר לדעתי אתמול, מי מאמן העונה הסדירה? מי מאמן העונה הסדירה? מן הסתם, ששת המועמדים, אלה שישה מאמנים שבתמונת הפלייאוף העליון, אני מניח שבסוף סכנין תעשה פלייאוף עליון, תרף ניגע בזה, יש לי נקודה מעניינת. ממי אתה בוחר?
קודם כל, אם סיידגו ייקח חליפות.
לא, אבל העונה הסדירה.
אני עדיין בוחר במסיידגו, אני אגיד לך גם למה. השינוי שעברה מכבי חיפה בקיץ, מי כמוך יודע, הוא דרמטי. אתה יודע, אני... מאור שיחק בקבוצה הזאת 3 שנים, לקח אליפויות. זה בחדר הלבשה? אני יכול לספור לך על יד אחת את השחקנים שנשארו מהקבוצה הזאת, שרק בקיץ האחרון לקחה אליפות שלישית.
נכון.
רק בקיץ האחרון.
וכל הצוות המקצועי עזב.
צוות מקצועי בכיר עזב. עומר אצילי, שרון שרי, כל המנהיגים, סן מנחם שהוא אולי פורש מכדורגל, נטע לוי.
אבו פאני, ג'וש כהן, בטובינסיקה.
ואפילו דיה סבא, שהגיע לפה בינואר
נכון,
שעבר.
נכון.
עזבו פה כל אחד בפני עצמו, כוכב על בכדורגל, צירפו שחקנים מהנוער, הביאו שחקנים זרים, הקבוצה שינתה פניה, והיא עדיין תחרותית ורצה לאליפות, ועשתה הישג אדיר באירופה. קבוצה ישראלית, גם מכבי תל אביב, אבל גם מכבי חיפה, שנמצאת בפברואר, במרץ באירופה, זה דברים שאנחנו לא רגילים לראות. זה שנים לא היה כזה הישג. ולא משנה אם זה בקונפרנס, בליגה האירופית או בליגת האלופות. שנים אתה לא נמצא. אין מצב שאתה תחרותי באירופה בפברואר-מרץ. אין דבר כזה.
ברור.
לכן מבחינתי, בגלל כל המהפך הזה, והוא הצליח לאחד, לבנות קבוצה טובה.
גם צריך להגיד את האמת, שאף אחד לא נתן לו סיכוי בתחילת
העונה. נכון, נכון. לבנות קבוצה טובה ולרוץ איתה, מבחינתי הוא מאמן העונה.
אני מסכים איתך, ואני חושב שהשני אחריו זה מימר.
אוקיי.
אני חושב שמסי צריך להיות, בעונה הסדירה, מימר צריך, מסי זה הראשון, מימר השני, ואז אנחנו, אז יש, אתה יודע, באמת לכולם מגיע, גם דראפיץ' לקח קבוצה,
לכולם מגיע.
שקראו לה שם מיליון תהפוכות, ודברים,
ורוני לוי. ואם הקפתח תקווה תהיה בפלייאוף העליון, אתה לא יכול להגיד שקוז'וק לא אחד מאמני העונה.
גם מגיע, אז באמת זה יהיה מעניין, והבטחתי לך.
וגם צריך להגיד מילה על, איך קוראים לו, המאמן של רוי קין.
רובי.
רובי קין, סליחה. שמע? הוא הפך את מכבי תל אביב לקבוצה תחרותית. מכבי תל אביב לא באמת הייתה תחרותית.
כן, אבל מכבי תל אביב בקיץ אמרנו כולנו, אחרי שהביאו את מסי והמהפכה במכבי חיפה, שמכבי תל אביב תיקח חליפות.
אין בעיה.
אז הוא כאילו עומד עכשיו במטרות.
אבל הוא עומד במטרות שלו. והמטרות האלה בשלוש שנים האחרונות מכבי תל אביב לא עמדה בהם.
והייתה סיפייה גם שיהיה איזה פער גדול יותר, ולא להפסיד פעמיים.
לא נכנס לפערים.
לא להפסיד פעמיים למכבי חיפה, אבל לא להפסיד פעמיים.
כי גם שמכבי תל אביב לא הייתה תחרותית, לא היה פה פער של 15.
הוא לא יכול להיות מאמן העונה הסדירה, אבל. גם במקום ראשון,
אתה מפסיד פעמיים. אני אומר אבל שהוא עומד במטרות שבמכבי תל אביב לא לעמוד במטרות, 3 שנים, זה לא מעט זמן. בא מאמן שנכון לרגע זה לפחות עומד במטרות.
לגמרי.
גם באירופה אגב, לא רק בארץ.
מסכים, מסכים. לא, יודע לעשות וקיבל כאן לא מעט בראש, וכשמגיע ככה להחמיא אז מגיע לו, ובאמת מגיע רובי קין שעושה עונה טובה. אנחנו ממש לקראת סיום, ביום שבת יש משחק שיכריע, שני משחקים שיכריעו, שני משחקים מקבילים, מי יהיו בפלייאוף.
קצת יצא העוקץ, אבל...
בני סכנין תארח את... למה אתה אומר את זה?
כי אם ריינה הייתה עושה רק טקו מול מכבי חיפה והייתה צריכה לנצח את סכנין, אז זה היה הרבה יותר עניין. עכשיו אתה יודע, סכנין מספיק לטקו, אני לא רואה שסכנין לא משיגה טקו בבית מול ריינה, עם כל הכבוד.
אתה יודע מי עוד חושב כמוך?
מי?
התאחדות האימורים בכדורגל, לא בכדורגל ישראל, התאחדות האימורים בישראל, ובעצם הווינר, מה שאני מקבל היום, מפרסם כבר את כל היחסים לקראת המשחק ביום שבת, אנחנו לא מעודדים כאן אימורים, כמובן, רק מגיל 18 וגם עדיף שלא, ובחובד ראש נכנסתי פה.
אבל זה ווינר.
נתתי שם את הכל, לא משנה, נו, עשיתי את כל מה שהייתי צריך לעשות בשביל זה. כל המשחקים, אתה יכול לשלוח אותם כמשחק בודד, כלומר, גם מכבי פתח תקווה נגד ביתר ירושלים, גם משחק של חדרה נתניה, יש 5 משחקים בשבת. מה המשחק היחיד שהווינר, שבעצם הטוטו, לא מאפשר לך לשלוח אותו לבד?
בבני סכנין ריינה.
למה?
כי זה נראה שזה תוצאה ידועה מראש.
אתה מבין, אז בטוטו חושדים פה שיכול להיות שהמשחק לא, לא יהיה, כאילו, לא רוצים לאפשר למישהו איזשהו יתרון, למי שידע את היה, קבל איזשהו יתרון מוקדם עם מידע מסוים וכדומה, כי גם הטוטו חושד במרכאות שהמשחק הזה עשוי להסתיים, לא עם ניצחון של ריינה, נגיד ככה.
תראה, על פניו, בני סכנין מגיעים, תקן אותי מטוי, ללא שני הבלמים המובילים שלהם, סוטוריו מורחק וחילו עם צהובים.
כן.
שזה מאוד מאוד משמעותי, אבל אתה יודע, בני סכנין צריך להגיד פייר, ובצורה הכי ספורטיבית, גם שהייתה עולה למשחקים השנה בהרכב חסר, אפילו חסר מאוד, ידעה להוציא נקודות, ולכן אני חושב שלאו דווקא במשחק הכי חשוב של העונה היא טיפול. היא תצליח להוציא לפחות נקודה.
היא קבוצת בית הכי גרועה בליגה.
ועדיין, את המשחק בית האחרון שלה מול, היה לה ביתר, היא ניצחה, ועשתה תיקו עם אשדוד.
היא תעשה תיקו בשבת.
בדיוק. תיקו היא תעשה בשבת, בוא נגיד ככה, ותיקו מספיק לה.
תיקו מספיק לה.
כן.
אז מכבי פתח תקווה תהיה גם ניצחון נגד ביתר ירושלים.
אני מעריך שקודם כל, יש לה משחק סופר קשה. כמו שאמרתי שהדרבי של פתח תקווה זה משולש, גם המשחק מול ביתר ירושלים זה משולש. מכבי פתח תקווה יכולה לנצח, גם ביתר יכולה לנצח את המשחק הזה. היא צריכה לעשות את שלה, מכבי פתח תקווה, כי היא רוצה, גם אם בפלייאוף התחתון תהיה, היא צריכה להתחיל עם דווח, יש לה אמנם דווח של 8 נקודות, מהקו האדום זה הרבה. היא יכולה לעשות יותר. אבל להגיד לך שניצחון ביתר ירושלים מספיק לה לפלייאוף העליון, אני באופן אישי לא חושב, אבל ראינו דברים יותר מטורפים מזה בכדורגל.
טוב, אנחנו מסיימים. היינו רוצים להמשיך, אבל יש כאן עוד עניינים לאחרינו. אנחנו ניפגש בשבוע הבא, תומר. עכשיו אנחנו נלך לאכול פריקסה, כפי שהפתחנו בפתיחת הפרק. עוד פרק שלא היה פנדל.
לא היה פנדל.
לא היה פנדל.
לא היה פנדל.
תמשיכו להזין את ערוץ הספורט ולקרוא באתר וחדשות ולראות חדשות ולעשות כל הדברים שצריך לעשות.